משהו שלא סגרנו בפעם הקודמת, אז פתחנו פעם קודם במחשבים, והוא המושג מה זה בכלל אומר, בוא נפרש את זה בעברית, ואז זה כל מיני מקורות, ואחד המקורות הוכח ממנו, ראינו את זה באופן מאוד ברור, במנחם ב', פרק ב', על זה שאמונה זה לא ספק, אמונה זה ודאות גמורה, אנחנו יודעים בוודאות, שהאדם הזה מאמין, והוא מאמין בצורה ודאית, והיא לקחת את המדעות, מכיוון שבאמונה הם עושים, ככה כתוב שם, אז לכן לא בודקים אחרת, אילו זה היה מסופק, אז היו בודקים אחרת, ברור שאמונה זה לא ספק. מה אפשר לזה? כלומר, למה? מה זה נובע? לא הסברנו, לא הסברנו את ההיגיון, הבאנו את פשוט מה זה, אז למה? שתי סיבות שבעצם זה אותו דבר. קודם כל, סיבה ראשונה של אמונה זה העמקה במציאות. מה הכוונה? הכוונה היא כזו, יש, אם בואו נעשה ניסוי מחשבי, ועכשיו אני לוקח את העת הזה וזורק אותו לקוף, ועכשיו אנחנו מפתקים מסירות עם העת, עכשיו העת עולה ויורד, עולה, נכון? תירוקים, אז הוא עולה ויורד. עכשיו, אחרי שציחקנו, אני אומר לקוף, דע לך, קוף יקר, העת הזה ירד כשהוא הגיע אליך בגלל משהו שנקרא חוק הכבידה. בסדר? חוק הכבידה, יש לו כך וכך נוסחאות, הוא עובד בצורה מסוימת, וזה, הקוף יסתכל עליי במבט של קוף, אומרים נכון, במבט מסופק, לא יבין בכלל על מה אני מדבר. למה זה? האם זה בגלל שזה לא נכון? לא, אלא בגלל שהוא לא מסוגל להבין את זה, אין לו יכולת הפשטה הכי גדולה בשביל לקלוט מה זה אומר שיש חוקים, יש כבידה ויש כך וכך כבידה וכו', הוא לא מסוגל להבין את זה. לקח הוא בית המעזות, לכן בשבילו זה ספק.
מבחינת הכל זה באיזה חוסר ידע?
זה לא חוסר ידע, זה חוסר יכולת, חוסר כישרון. הוא אין לו יכולת להפשטה מספיק רצינית בשביל לראות משהו קצת מעבר לשטחי, משהו קצת מעבר לקיים. הוא לא חי את זה, הוא חי את זה שיש חפצים ומתזזים. זה מה שהוא מכיר, שהם זזים ביחד לכוח הכבידה לעומת האנרגיה וזה כל הסיסמאות האלו בפיזיקה, ומבחינתו זה סתם רוצף אותיות פרוחות באוויר, בכלל לא מכיר את זה, לא מבין את זה. אותו דבר בדיוק זה אמונה. כלומר, אמונה זה היכולת להעמיק במציאות, לראות רובד יותר עמוק בתוך המציאות. זה לא להפיץ כל מיני אמירות מוזרות כאלו ולא מוכחות, כל מיני אקסיומות, אלא זה לקחת את המציאות ולהעמיק בתוכה. זאת הסיבה שבגללה אמרה באחד מהסיבות, מהתשובות שלו, למה לא כתוב עולם הבא בתורה, ובגלל זה, בגלל שאנחנו מדברים על עומק המציאות, ולא על מה שמעל המציאות. כאילו, למה שהעולם הבא מעל המציאות, אנחנו חיים בתוך המציאות הזאת, ולכן תמיד אנחנו עסוקים בעומק המציאות, לא במה שמעל המציאות. אותו דבר מקרה, קיצור, מה זה אמונה? אמונה זה מצב שבו אנחנו מעמיקים במציאות הקיימת, רואים את הרובד שמעבר. לכן זה לא, לדוגמה, בדיוק כמו שאנחנו ודאים לגמרי בחוק הכבידה, אין לנו ספקות, גם אם הקוף יגיד לנו שאנחנו משוגעים, שאנחנו מחוזים, זה לא משנה את העובדה, אנחנו יודעים שיש חוק הכבידה. כאילו זה ברור, אנחנו נכנסנו לסוגיה הזו ברצינות, ואנחנו יודעים שזה קיים, אותו דבר בדיוק זה אמונה. לכן זאת הסיבה שבגלל הוודאות של האמונה בנויה על בסיס לימוד מאוד רציני, מאוד מעמיק, שמותאם לרמה של האדם, ולכן זה כל כך ודאי. אבל האמת היא שיש גם עוד משהו, מה שמורחק בהליכות במידות הראייה לגבי מידת האמונה, אז שם ממש כאילו הרב מתעסק בזה הרבה, על העובדה שאמונה זה לא, לא יודע מה, אוסף, אוסף תובנות כאלו, אלא זה כישרון. יש כישרון באדם, ונובע מתוך הכישרון. לכן הוא אומר, החינוך האמוני מתחיל בשעת היצירה, כלומר, התינוק עדיין בבטן. שם האמונה מתחילה. האמונה לא מתחילה כשהוא מתחיל להבין, כשהוא מתחיל לחקור, כשהוא מתחיל לשאול שאלות. לא, האמונה מתחילה בעצם הכישרון של האדם להתקשר לגובה, להתקשר למשהו עליון. ולכן הוא אומר, וממשיך הלאה, לכן הוא אומר זה תלוי בכל החוכמות שאנחנו
מחכימים בלימודי אמונה, את הסך הכל פיתוח של הכישרון הטבעי הזה, של מה שקיים כבר בנפש,
וכן הלאה. כלומר, אמונה זה פיתוח של כישרון, ולכן זה ודאי, לכן זה נובע מתוך האדם, ולא משהו שנמצא מחוץ אליי, לא משהו שאני לא מסוגל להבין אותו, אלא זה משהו שקיים בתוכי, ולכך יש בזה ודאות מוחלטת. זה היה בעצם, יש, אפשר לעמוד על זה, אבל כמובן זה עריכות גדולה בהרבה מאוד מקומות על עלילה וכישרון, אני פשוט רוצה להמשיך במה שאמרה. עד כאן ברור? סבבה, בוא נסגור את הפינה, נמשיך הלאה. הקיצור, דיברנו על בשאלה למה ללמוד אמונה, למה ללמוד מידות טובות, בסדר? עכשיו, למה ללמוד מידות טובות, למה לתקן אותן, ובזה ראינו ארבע תשובות, אנחנו נפרט אותן אחת אחת. בן אדם לאלוקם, בן אדם לעמו, בן אדם לעצמו ובן אדם לחברו. עכשיו חשוב להבחין משהו שמתן ואמרנו אחרי השיעור, זה באמת נכון, אנחנו עוד נראה את ההבחנה הזאת בפנים. צריך לעשות הבחנה קצת יותר דקה בין למה לבין השפעות, אבל נדבר על זה בהמשך. בואו נראה קודם כל, לאט לאט. קודם כל, למה? למה בכלל ללמוד מידות טובות? למה לתקן אותם? קודם כל, ב-DNA הלאומי של עם ישראל, כתוב את הדבר הבא, גרנבר, זה לגרנבר. ב-DNA הלאומי, כי זה אותה שנולדנו בשעת הלידה של עם ישראל, תינוק במימו מסוגל להצביע ולומר זה לי ואנבר, והמילה המוזרה הזאת, אנבר, זה בעצם הלחם של שני מילים, צירוף של שני מילים ביחד, אני והוא, אבל זה לא אני והוא, בתור אני והוא, אלא זה מילה אחת, אנבר, זה לא, זו מילה אחת שבעצם עסוקה בלאחד אותנו, ועל זה הגמרא אומרת, הגמרא משבת אומרת, שאיפה זה קורה? דווקא במידות. דווקא המידות, ולא שום דבר אחר, זה מה שמייצר מצב שבו אני והוא ביחד. אותו דבר ממש, אותו גוף, היו לבשר אחד. איך זה קורה? כלומר, למה, לא רק איך זה קורה, למה זה לא נכון לגבי לימוד תורה, וגם לא נכון לגבי לימוד, לגבי תפילה, אלא אך ורק נכון לגבי מידות. זה בעצם שאלה קשה, הרי גם לימוד תורה זה ממש חשוב. אתה רוצה שנצטט לך כל מיני מקומות בחז"ל שמדברים על חשיבות לימוד תורה, או לחילופין, על תפילה, יש הרבה מאוד, שניהם מאוד חשובים. למה מידות? זה המצב שבו אני מגדיר, אתה והוא זה אותו דבר. בוא נראה, זה כלל במציאות שאנחנו יכולים לראות אותו, פשוט בוא נפתח את העניין ונראה. דוגמה אחת, אב ובן, בסדר? טוב, נחלור לזה אחר כך. אב ובן, כשאתה רואה איך שבן מתנהג, הקודים שעל פיהם הוא מתנהל, שעל פיהם הוא מחליט את ההחלטות שלו בחיים, אתה מסוגל, כשאתה ממש, כשהבן באמת קיבל מאביו, אתה ממש רואה את האבא בתוך הבן. לדוגמה, נתן את הדוגמה הזו בפעם הקודמת, יש אלמנה, לדוגמה, חף וחלילה, קורא, אז אחד מהדברים שאפשר לשמוע על מנות אומרות, זה שכשהם רואים את הילדים שלהם, הם רואים את אבא.
הכוונה.
מה?
הכוונה בניגוד, זה לא בעצם שאני מקיש עצמי אליו.
מה אתה רואה מקיש?
אתה אומר בעצם שבניגוד, הוא כאילו, אני רואה את דוגמה, צריך בעצם זה אצל דוגמאות שלך, אבל באב ובן נגיד שהאב רואה את עצמו בתוך הבן. אני בעצם זה שאני רואה את אני ואת דביר ביחד, נגיד אני מאב לבאב דרך כמוך.
נגיע לזה עוד רגע, חברים אני אגיע עוד רגע ונגיע לראש. קודם כל, לגבי אב ובן, כן, ברגע שהבן קיבל ממש מאביו, קיבל את אותם תכונות נפש, באמת מתנהג ככה וזה, ממש יכול לראות איך האבא עדיין קיים. כלומר, זה נכון שפיזית אבא לא קיים, אבא מת, אבל זה לא מפסיק את העובדה ש... עומר נפשו, מה שהוא, מה שהנשמה שלו, לא הגוף, לא האוכל, לא הבית, לא יודע מה, כל הדברים שמסביב, אלא מי הוא, מי האבא, מה היה הכי חשוב לו בחיים, מה היו הדברים שיפיינו אותו, את זה אתה רואה שזה עבר לבן, זה עדיין קיים. זה גם דרך מהדברים, למה יעקב אבינו לא מת? כי הוא זה כלל ישראל, כלל ישראל המשיך. אבל אני אומר את זה בסוגריים, עוד דוגמה, רב ותלמיד, רב מוגדר בתור אבא, אבי אבי רכב ישראל בפרשה, ואלישע אומר על אליהו, אתה אבא שלי, ושינן דם לבניך, מה? כן, אבל טוב, קיצור, ושינן דם לבניך, אלו תלמידיך. כשאתה משנה לבן שלך, זה לא רק הבן הפיזי, הבן המשפחתי, אלא גם התלמיד. כלומר, יש קשר של אבא לבן. בדיוק, גם בתלמידים, תלמיד שאנחנו נראה אותו עם אותן תכונות של אבא, זה לא משהו שיש לנו אותו דבר, האבא עדיין קיים.
זה לא דוגמה שנייה.
מה?
זה לא דוגמה שנייה.
בסדר, זה לא דוגמה שנייה במהות, אבל בפועל וכן. כלומר, גם אבל זה משהו שאנחנו הרבה פעמים רואים, כאילו תלמידים של רב שממש נקשרו אליו, וממש נהיו, הוא הרב המובהק שלהם, אנחנו ממש רואים את אותם תכונות נפש, כאילו לא במקרה של, לא יודע מה, נגיד, הרב צבי יהודה, ממש אהב את ארץ ישראל, איזה קטע מגניב, כל התלמידים שלו ממש מתים על ארץ ישראל, ולא מקרי, אלא אתה ממש רואה את הרב צבי יהודה, חי בתלמידים, זה אותו דבר. כלומר, ולא, כאילו אפשר להגיד כזה משפט, הרב צבי יהודה לא מת, פשוט באמת לא מת, הוא עצמו מת, אבל תורתו וכל מה שזה אומר, זה לא רק תורה במובן של השכל שלו, אלא הנפש שלו עדיין חיה, כי הנה אתה רואה את התלמידים שלו, התלמידים המובהקים שלו, אתה רואה משהו אותם, את אותו דבר, כאילו אם הם היו עומדים באותם מצבים כמוהו, הם היו עושים את אותו דבר. דוגמה שלישית, חברים, לפעמים אתה רואה זוג חברים עם אותם תכונות, ממש אותם תכונות. מה אחד המשפטים שאוהבים להגיד אליהם? אתם ממש כמו זוגכם. למה? זה בדיוק הכוונה. אותם תכונות נפש. אתם ממשיכים אחד את השני. גם כשאתם לא ביחד, אתם כאילו ביחד. נכון שפיבי, אתה עכשיו בצבא, או עכשיו בישיבה, או באוניברסיטה, לא משנה איפה, אבל אתם בעצם ממשיכים אחד את השני. כי אתם עם אותם תכונות נפש. ועכשיו בואו נחזור אחורה, אחרי הדוגמאות האלה. לימוד תורה נמצא מחוץ לאישיות, אמנם שואף פנימה, אבל בסוף אנחנו מנתחים את סוגי הבן צורר ומורה, או אבא במחתרת, או לא משנה, או רודף, או משהו אחר, אנחנו עסוקים בלנתח את זה בשכל, מחוץ לאישיות. עכשיו זה נכון שאנחנו שואפים, המטרה היא שזה ייכנס לתוך האישיות, אבל זה עוד שלב. עצם הלימוד הוא לימוד בשכל, בסדר? עכשיו הלימוד בשכל נמצא מחוץ לאישיות. התפילה היא כן באישיות, נכון? כשהאדם מתרגש, זה הוא אומר את זה. אדם שממש מתעסק מאוד בעלייה, לא במקרה אנחנו נראה שהוא התרגש מאוד בתפילה לקיבוץ גלויות, לדוגמה. ויכול להיות שהוא התרגש פחות בחונן אדם דל. אבל, למה זה? שנייה, אבל אומנם תפילה זה באישיות, אבל זה חולף ובא והולך שלוש פעמים ביום. זה כל הזה, זה תחלופות, לפעמים כן מתרגשים, לפעמים לא מתרגשים, לפעמים מתרגשים בדברים מסוימים, לפעמים בדברים אחרים, כלומר, זה משהו נע ונד. מידות זה הדבר היחיד שהוא קבוע, כי מידות זה אני. ואז השאלה היא, מי אתה? האם בך אפשר לראות קדוש ברוך הוא, האם קדושה נמצאת בך או שלא? אז ממילא מידת הדבקות שלך בריבונו של עולם לא תהיה האם אתה בקבלת שבת בכותל, האם אתה מסוגל לצעוק את התפילה, ולא האם כמה רבק אתה עושה כמה רבק אתה רוקד ולא יודע מה בסמינרון של בני עקיבא, אלא השאלה היא האם אתה כועס על חבר שלך שלא סגר את הדלת או לא עשה את מה שרצית או שלא. האם, כי הרי מה הוא לא כועס? אף אתה לא כועס. מה הוא בעל הנבא? אף אתה בעל הנבא. כלומר, כל שאלת הדבקות, האם אני רואה בך את ריבונו של עולם, תלויה בשאלת המידות, בסדר? דבקות, זה שני דברים מדובקים. כלומר, הנה אני רואה בך אותו. אני לא יכול להפריד בינך לבינו יברך. למה? כי אתה כולך מלא בביטוי של קדושה. אז לכן, הצינור בהי הידיעה לדבקות בריבונו של עולם, בן אדם לאלוקה, ודווקא דרך לא טובות. לא בשום דבר אחר. כאילו, שאר הדברים ועוד דברים. אבל המרכז של הדבקות זה דווקא שם. ולכן, כשריבונו של... מה?
למה ללמוד עוד דברים, חוץ ממידות?
לא, אני צריך גם שכל קדוש. וגם חלק.
שאני כולי דמוק בקשבון.
א', קודם כל דע לך, שאין חינם, ברגע שבן אדם הוא באמת, הוא לא מדי מידות טובות, כותב הרב הרצאה במאמרי הראייה, יש על זה כמה פעמים, ועוד כמה מקומות, באמת אין חינם, באמת הרבה דברים אחרים, השכל לדוגמה, נהיה ממילא ישר. זה בדיוק אברהם אבינו, שנעזור שני קילות, אבל שני רבנים.
אני חושב שהשכל זה האמצעי להגיע למידות. לכן זה
זה גם נכון, זה גם נכון, נדבר על זה עוד מעט. אבל זה נכון, אבל קודם כל כשאלה עצמו, נכון, באמת ששיעות כולה דבקה. וגם שאר הדברים נוגעים במעילה. אבל, וגם כשאלה עצמו, יש ערך בזה שהשכל יהיה מתוקן, השכל יחשוב מחשבות עליונות. בסדר? עד כאן שאלות, מענות, טענות, בקשות?
טוב.
דבר הבא, עכשיו כל זה, זה הדבר הזה זה עיקר סיפור. כלומר, בן אדם לאלוקיו, זה הנימוק המרכזי, על זה זה מבוסס. כשחזר באים לדבר המידות, דבר ראשון הם פותחים, וזה, וזה שזה דבקות בריבונו של עולם. לדוקה, בוא, מה הוא רחום, הפתח רחום, מה הוא חנון, הפתח חנון. כאילו, וכן הלאה, נכתב ברחב, אותה דרשה מובאת על הרבה מאוד פסוקים, שכולם עסוקים בלהגדיר מתי אתה מחובר אליו, על ידי זה שאתה באותה מידות כמו שלו. אבל, וזה כמובן טעם של לשמה ולשם שמיים, זה לא, אין בזה שמץ של אגואיסטיות בכלל. עוד טעם שהוא לגמרי לשם שמיים, אין בו שמץ של אגואיסטיות בכלל, והוא באמת טעם עליון והטעם הרע, בן אדם לעמו. כלומר, גם כשאני מתקן את המידות שלי, זה צורך לאומי. זו שאלה, מה אתה אומר זה צורך לאומי? רגע לפני שנביא את המקורות, אבל מה אתה אומר שזה צורך לאומי? האומה, אני יכול להבין שהיא צריכה שאני אהיה חייל. אני יכול להבין שהאומה צריכה שאני אהיה כלכלן בשביל לפתח את עולם הכלכלה. למה שאני אגיד שזה שאני עכשיו כואב או לא כואב, ענב או לא ענב, זהיר או זריר, למה זה מפתח, מה זה עוזר לדגל במדינת ישראל, האומה? שאלה קשה. כי תצא מחנה לא ילך ונשמעת מכל דבר רע, מכאן עומדת את הגמרא ונפך את עבודה זרה, כף המובן, שלא יעלה לאדם היום כדי שלא יגיע לידי תומם בלילה, ואז מגיעה המילה הכי חשובה. מכאן אמר רבי פנחס בן יאיר, תורה מביאה לידי זהירות, זהירות וכו'. מכאן, דווקא מהפסוק הזה שמדבר על צבא, מכאן לומדים איך מתקנים את המידות, שבאמת אנחנו צריך לראות איך זה בדיוק נלמד. אבל קודם כל הנמק של עצמו, איפה אנחנו מזהים את הפרשייה, איפה הכותרת של סוגיית מידות טובות נמצאת בתוך השאלה, בתוך צורך לאומי, כלומר בתוך מערכת החינוך. מה השלכות של זה? מערכת החינוך כשהיא שמה לעצמה את המטרות, מה המטרות? לייצר אנשים שיודעים הרבה טוב במתמטיקה, בתוך המטרות האלה נמצא מידות טובות. בראש הראשונה,
מה דווקא נדברים?
מה?
קודם אמרנו לפני סיבה.
צריך להיות. צריך. לא נמצא.
ברור.
הוא אומר שחפתה להכניס עכשיו.
אבל
לא דווקא בעצם הצורך לאומי ישראל, אלא הצורך לאומי שכל חברה.
לא נכון. נדבר. כי תצא מחנה לריך ונשמרתם כל דבר רע, זה הסביבה, משם אנחנו עומדים את כל המידות הטובות. המידות הטובות זה צורך, עם ישראל צריך את זה, בסדר? למה אני אומר שזה... למה? בסדר, זאת השאלה הגדולה. מה האומה צריכה את זה? תהיה טוב, לא תהיה טוב, לא יודע. היטלר, יימח שמו וזכרו, עשה הרבה טוב לגרמנים. ככה בין 60-70% מהגרמנים חושבים על זה. זה בטח לגרמניה, תקופה מאוד זוהרת בתולדות ההיסטוריה הגרמנית. נכון? למה, כמובן, היה מידות נוראיות, אז למה אתה אומר שצריך מידות טובות בשביל לפתח את האומה? תשובה, באמת מרק עם ישראל. כנסת ישראל מיוסדת היא כולה על בסיס של המוסר האלוקי העליון, על כן, רק בגלל זה, שכנסת ישראל מיוסדת כולה על הבסיס של המוסר האלוקי העליון, כל התנסות מוסרית הנמצאת באישי הפרטיים מוסיפה לכוח.
מה זה אומר
התנסות מוסרית? להיות בן אדם יותר טוב. כלומר, רק על ידי מצב, רק בעם ישראל, ככל שאני נהיה בן אדם יותר טוב, ככל שאני מתקדם בסולם של מסילת ישרים, אז עם ישראל כולו מוסיף כוח, בגלל שעם ישראל הוא עם שכל כולו, כל התוכן שלו, זה תוכן של טוב, זה תוכן של ממלכת כהנים ואלוהי קדוש. בלידה שלנו, הגדירו לנו מה זה עם ישראל, והוא כלומר, או במילים מודרניות, זה נקרא מגדלור רוחני לעולם כולו, ממלכת כהנים וגוי קדוש. אז בשביל שיהיה מגדלור גדול, צריך אורות, צריך איזה חלקיקים שעושים את האור הגדול הזה. אז בשביל שהאור הזה באמת יהיה אור גדול, צריך שכל אחד מהפרטים יהיה באמת מאיר, וכל מה שהוא יאיר יותר, אז ככה גם האומה כולה תאיר יותר. או במילים, זה באורות ישראל, באורות התחייה אחרת, כתוב את הדבר בספציפית המידות, ובכלל כל התנסות מוסרית, כל התנסות מוסרית, כאן ספציפית המידות, כשהמידות הן זכות, חולמת היא אומה חלומות של קדושה עליונה, ושכלה מעיל באור אלוקים. יש כאן שני חידושים במשפט, בסדר? בקנות, גם ברז נצל שהוא שר וככה זורם, לדקדק. יש חלומות ויש שכל. שכל זה שכל, מנותק, זה תיאוריות, זה תובנות, זה מחשבות, זה תורות, זה מה שאנחנו רוצים, זה שכל. חלום זה בדיוק ההפך משכל. אין שם טיפת שכל, אין שם טיפת היגיון, חלומות שעוברים את ההיגיון, ומה שיש שם זה בעיקר טבע. אני מופיע בחלום. מי שאני, זה מתבטא בחלום. שם אין מודע, אני לא מסנן את עצמי, אין וסך, אין יחס לאחרים, אין רושם על אחרים, אין אף אחד. רק אני רואה את החלום. ושם מתבטא הרצונות התת-מודעים שלי, מה שמתגלים מתחת לפני השטח. זה מה שנמצא בחלום. ועכשיו השאלה היא, מה החלומות של האומה? האומה יכולה במשרד החוץ להגיד כל מיני דברים. אנחנו בעד אחווה, בעד כל מיני דברים. אבל האם אנחנו באמת בעד אחווה? אז בשביל זה אתה צריך ללכת לפרטים ולהעמיק בהם, לראות מה החלומות שלהם, וממילא אתה תבין מה החלומות של האומה. כלומר, בן אדם שכל החלומות שלו הם חלומות חומריים, הוא אגואיסט, אכפת לו רק מעצמו. אז הוא יחלום גם על חלומות לאומיים כאלו, לאומיים שהם מלאים באגואיזם ובחומרנות. הוא גם יצביע למפלגה שאתה מדבר על חומרנות ועל אגואיזם. אבל לא רק איפה הוא שם את לאיזה מפלגה הוא שם את הקלפי, את הפתק בקלפי, אבל זה לא רק זה. אלא מה, איך הוא חושב, איך הוא מרגיש, איך הוא הולך, מה הוא מסתובב, מה אומר חייו, זה ישפיע גם על האומה. כי ככל שהאומה, ככל שיהיו בה יותר פרטים שיהיו עסוקים בעצמם, שיהיו אגואיסטים, וככה גם האומה תהיה אגואיסטית. תהיה עסוקה בלהיאבק נגד אחרים, תהיה עסוקה רק במאבקים, ורק בהעצמת החומרנות שלה, ולא בשום דבר מעבר, לא יהיה ערכים. בטח לא ממלכת כהנים וגוי קדוש. מה אכפת לי, כמו שהרב צוצה בפתיחת מוסר אביך אומר, מה, לבן אדם שכל מה שחשוב לו זה רק הבטן שלו, מה אכפת לו אם יש אלילים או אין אלילים? והאלילים קורות יקרות. והקלישה כולה כאשר תכלל, למי זה מפריע? הבטן שלי, לא, לא מפריע לה אם יש רישה או אין רישה. אז אם בן אדם מתקן את המידות שלו, אז ממילא יש, לא רק שיש שכל, שכל מאיר באור אלוקים, לא רק, אלא יש גם קודם כל חלומות, כי זה מי אתה, זה בדיוק הנקודה, מידה זה מי אני, המידות שלי זה הגדרות הסטטוס שלי, אז הנה כך עובד על הזאת, ככל שהמידות הן זכות, אז ממילא יש גם חלומות זכות, חלומות זכים.
חלומות זה שאיפות?
כן, השאיפות מתגלות בחלומות. חלומות באיפה שאין שום מסננת שאדם יכול להגביל את עצמו. זה לגמרי הוא.
זה עובד לך מציאות גם.
מה? כן, נכון. החלומות שלו, הרצונות שבחיים הוא לא ישים. כן. כלומר, בשביל, אם אנחנו רוצים שהאומה תחלום על בית המקדש, מה שיש כאן, מה שיש כאן מעבר לקיר הזה, אם אנחנו רוצים שהאומה תחלום על זה, לא רק מספיק ללמוד הלכות קודשים, אלא קודם כל, ובראש ובראשונה, זה בשאלה, איך אני זהיר, אני זריר, אני נקי, אני פרוש, טהור וכו', או שלא, ואם לא, טוב, בוא נראה איך אנחנו מתקדמים לזה. כלומר, קודם כל מידות טובות זה בעצם ביטוי של התוכן של עם ישראל. לא של המסגרת הישראלית, אלא של התוכן הישראלי. התוכן הישראלי כולו אומר מידות טובות. כולו אומר חיים קדושים. בדיוק. והפתיחה לראות להם לאורות ישראל, זה פשוט המשך. רציתי להביא את משהו שמדבר על ההתעלות המוסרית של הפת. אבל נכון, הפתיחה לאורות ישראל, לאורות ישראל א', זה בדיוק מדבר. זה בדיוק הנושא. הנושא הוא, זה שעם ישראל הוא עם מוסרי, וזה מה שחכוך בעצם טבעו, לכן זה מחייב שכל אחד שמתעלה הוא בעצם מעצים את האומה עצמה. לכן יש אנשים שטוענים כלפי בחורי ישיבות, אתם לא רק שאתם פרזיטים, אלא אתם לא עושים שום דבר למען עם ישראל. לא רק שאתם לוקחים את הכסף של עם ישראל לצורככם, לא יודע למה. אתם לא מועילים לאומה. אתם לא עוזרים לנו. לא נכון. אשרי העם שמצליח להפנים את זה ברמה כזו או אחרת. שמצליח להפנים את העובדה שזה שאני באופן פרטי מתרומם ומתעלה, זה צורך לאומי. כן, זה לצבא אפשר לשים את זה על אותו משקל. זה לא שכאילו זה רק משהו דתי, משהו ביני לבין בוראי, אלא זה גם משהו ביני לבין העם שלי. ככל שאני אתרומם, העם יתרומם. ככל שאני אתקדש, אז גם העם מתקדש. העם יתעצם וילך ויגדל. בסדר? עד כאן שאלות. דבר הבא.
אולי המידות הזה, היינו אומרים שזה יותר מצווה.
יותר מה? צחות? יותר מצווה.
ואתם אחד שמוביל לשני, כדי להיות מצווה, אתה צריך לדעת טובות.
מה?
דווקא, יש מה זה כאילו, דבר שמוביל לדבר, כדי להיות מצווה, אתה צריך להיות בעצי מידות.
ומאמר הצהל.
והברייתא שלו, אבי פנחס בן יאיר יוצאת דווקא מזה. אני אומר, הרבה בן יאיר יוצא דווקא מזה.
נכון.
אבל המידות זה לא יוצא מזה, כאילו זה משהו יותר רגע.
אבל זה, כאילו כשאנחנו רוצים להגדיר מה זה מידות טובות, אנחנו הולכים לצבא. כלומר, אנחנו הולכים לצורך לאומי. משהו לאומי בתכלית, כאילו, הכי מייצג לאומיות. כאילו, מידות טובות ולאומיות ישראלית זה אותו דבר. לא שני דברים שעומדים אחד ליד השני, אלא אותו דבר ממש. מישהו אמר לי מישהו כותב שתלמידי ישיבות הסדר זה מועדה במי קצת. כי זה חצי צבא, חצי תורה. שטויות. זה עצמו, זה אותו דבר, זה דבר אחד. יש גם, אנחנו גם עושים צבא, גם לזה, אבל זה שאנחנו בישיבה, זה פעם ראיתי סיסמה כזאת, ישראלי זה לתת. נכון, ישראלי זה לתת. אם אני בא להגדיר מה זה עם ישראל, ישראלי זה לתת. כלומר, גם ברמה הפרטית, לא רק ברמה הלאומית. עד כאן. בסדר, יש שאלות מה זה? אחלה. בעצם זה שאני כותב, בן אדם מעצמו יש חושייה גדולה. איך ייתכן? אני מכניס את זה בלמה. למה? זה מאוד מדוע טובות, בן אדם מעצמו, בשבילי? מה אני צריך את זה? כלומר, אתה כבר מכניס משהו שלא יש לו שם. כלומר, האם זה למה ללמוד מידות טובות, ללמוד מידות טובות קשור אליי? לא, ללמוד טובות עד עכשיו, כשדיברנו גם על אלוקיו וגם על בן אדם לעמו, זה היה למחוק אותי. אני בכלל לא רלוונטי כאן. אני עושה את המידות הטובות, גם אם זה לא מועיל, גם אם זה לא כיפי, גם אם זה קשה לי. אני עושה את זה למען ערך, למען ריבונו של עולם, למען האומה הישראלית. בשביל זה אני עושה את זה, לא בשבילי. איפה זה נמדד? אם אני עושה את זה בשביל ריבונו של עולם, או אם אני עושה את זה בשביל העם, אני מוכן, מסירות נפש. אני מוכן שגם כשזה כואב, גם כשזה קשה, גם כשנושכים שפתיים, גם כשמדמם, גם אז אני עובד על המידות שלי, אני מתקדם, אני מתרומם, אבל אם אני מדבר על בן אדם לעצמו, זה נשמע כאילו אני קצת אגואיסט. יכולה להיכנס כאן איזה מין אגואיזם מסוים. בוא נראה למה, מה כן. מה כן יש כאן בצד החיובי, וגם זה אני מגביל את זה בצורה מסוימת. ופלא הדבר הזה. ככה נראה הקודש, הקודש. מנורה מצד ימין, שולחן מצד שמאל, ומקדש באמצע. למה אני משתף את אלה? זה לא רק בבית המקדש, זה גם בחיים של כולנו. בחיים של כולנו אנחנו נמצאים עם מנורה מצד אחד, עם לחם מצד שני, והשאלה הגדולה היא האם במתח בין שניהם יש ריח טוב, כמו ריח טוב. כלומר, מנורה מהירה, המנורה בחוכמה, זה מבריק. לארומי היוונים, אנשי החוכמה, עוד מחוברים למנורות ככה, זה מאוד מדבר על איתכם בחנוכה, אנחנו מדליקים נרות. יש לנו התמודדות איתם דווקא ברמה שכלית. מנורה זה שכל, לחוכמה. שבעת קני החוכמה, כותב אדם מבין בספר כל התור, שבעת קני המנורה זה בעצם שבעת החוכמות. הסוגים השונים של החוכמות שצריך ללמוד. כלומר, המנורה זה מנותק מהחיים. אין בזה שום דבר חומרי, זה לא יורד לפרטים, לעומת זאת בשולחן יש כלכלה, אבל וואלה כלכלה, ממש כלכלה. כלומר, יש כלכלה גם עם גוף וגם עם כף. כלומר, ברגע שאתה נכנס לתוך הרחם, יש סכנה שזה יתפש, שזה ירקל. אם אתה מכניס משהו לתוך בית המקדש, שכולו, שזה רק שאלה של זמן, עד שהוא יעלה עובש ויהיה מגיל ויסריח. כלומר, זה הלחם. לחם בכלכלה, לחם ומלכות. כתר, המלוכה נמצא דווקא על השולחן, כלומר, המלוכה, ובסוף, כלכלה וביטחון, אז בזה מדובר, הדברים חומריים. ועכשיו, ולאדם, וגם לאדם חי ככה. אבל לאדם יש בדיוק את אותו מצב. מצד אחד, יש לו חיים מנותקים, וזה מין מגדל שן כזה. עם כל מיני תיאוריות חכמות, עם כל מיני דברים מבריקים ויפים, ואין שם חומרנות, ואין שם שטויות, ואין שם פרטים, ואין שם כלום, אלא יש איזה מין חופש כזה גדול של שכל. ומצד שני, יש שולחן אוסף פרטים בלתי נגמר, אין סופי, מלא בממש דברים נמוכים, סתם לחם וחלב, וגבינה צהובה, ובנה לבנה, ובעבודה, ומשכנתה, וזה, ומסיעים, ומעב, ואלף ואחת פרטים של חומר. עכשיו השאלה היא, איך מקשרים בין זה? איך אנחנו מייצרים מצב שבו אין נתק? כי ברגע שאדם חי ככה, הוא בעצם חי חיים שחורים משחור. יש לו מקום אחד מעיל, אבל הוא נמצא בבית מדרש, או לחילופים באוניברסיטה, זה לא משנה. כלומר, מקום אחד מבריק, יפה, רוחני כזה, ומצד שני, סתם חומר, סתם מלא פרטים חומריים שצריך להתעסק בהם, ואין שום קשר בהם. החוכמה לא תחייד בעליה. כלומר, אותה חוכמה של מנורה לא באמת מופיעה בלחם. זה הבעיה. ועד כשהחוכמה הזאת לא מופיעה בלחם, הוא נרקם, בסך הכל שנה של זמן, אותו הוא ירקב. אבל בשולחן לחם הפנים היה נס שמולם לא נקר. אתם יודעים למה? כי היה מטבח. במטבח יש קטורת. הקטורת מוציאה ריח, שזה דבר שהנשמה נמנה. אבל הלבוש של הנשמה, זה מה שזה. כלומר, זה פונה למשהו רוחני, את הריח אי אפשר לחוש, אף כאילו אם אי אפשר לצלם ריח. זה לא משהו חומרי מוחש, זה משהו שרוחני כזה, ריח רוחני. זה בדיוק הנקודה של המזבח הזה, שהיה מתפשט ומגיע להרבה מאוד מקומות, עד כדי גם הרומה היה מגיע עד יריחו, יריחו נקראת ככה בגלל שמשם הריחו את ריח הקטורת. ולא רק זה, אלא היה ריח נעים, עד כדי כך שאפילו קלה ביום חופתה, לא הייתה צריכה לשים עדיין בוסם, בגלל הריח הנעים של הקטורת, או במילים אחרות בגלל הקשר בין המנורה לבין השולחן. ודעות עבוד זה בדיוק זה. ואותם עקרונות שאומרים האדם, אותם עקרונות שירדו מתוך המנורה, מתוך החיים. ואלו עקרונות יישומיים, מה שדיברנו בפעם קודמת, בהבחנה בין מדע, בין המדע של האמונה לבין המדע היישומי של המידות. ועקרונות יישומיים של איך אני חי, וכשהחיים שלי, כשהמזבח שלי, הוא כולו מלא בריח טוב, אז אני אומר, יש גם ריח טוב. בשולחן היו שמים שתי מזרחי לבונה. לבונה קצת, המזבח הוא עיקר הריח, בשביל זה 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 מצב שבו לא רק בשאלה האם הוא התקלח, אלא האם הוא באמת, האם הוא באמת, האם יש לו ריח טוב רוחני, או שלא, או שהוא ממשיך לחיות בחושך. כשהאדם חי חיים ללא מידות טובות, הוא חי בעצם ללא משמעות. כלומר, יכול להיות שהוא יודע הרבה משמעות, יכול להיות שיש לו הרבה מאוד מעשים מתוקנים, כי הוא עושה על פי, כי הוא בן אדם דתי, והוא עושה על פי הלכה, אבל האם יש לו קשר בין זה לבין זה? לא, אין לו קשר.
כל העולם חי ללא משמעות.
נכון? יפה מאוד. בוא נגיד בדיוק את מה שאתה אומר, רק במילים של שלמה המלך והמילה. בסדר? פתאום? חזק במוסר, אל תרף. אל תרפה ממוסר ומידות טובות, אפילו שנייה. למה? למה, כאילו, יש כאן הגדרה, במה אני צריך להתמקד? איפה אני שם את מרכז החיים שלי? במה אני לא עוזב אף פעם? לדוגמה, אדם מאוד קשור לפלאפון שלו, תמיד הוא עם הפלאפון, נכון? אדם מאוד קשור ל, לא יודע מה, לכיפה, או לא יודע, שהם חפצים, לא עוזר אותם. ילד קשור לסמיכה שלו, הוא תמיד מסתובב עם הסמיכה הזאת, תינוק. תמיד מסתובב עם הסמיכה הזאת, לא עוזב אותה. אז שלמה המלך אומר לנו, מה לא לעזור? אל תרפה, אל תרף, אל תעזור. מה אל תעזור? מוסר. למה? לא, כאילו, בסדר, אין בעיה, אתה אומר לי דבר חשוב, אבל למה לא להרפות? מה הקטע? מה ההיגיון? הנימוק הוא, כי היא חייך. אומר הגר"א, אבן שלמה, פרק א', פסקה ב', עיקר חיות האדם הוא להתחזק בשבירת המידות. שים לב, ואם לאו, למה לא חיים? אין טעם לחיים. טעם החיים זה לא כששותים קוקה קולה, אלא טעם החיים אומר לנו הגר"א, זה במצב שבו אנחנו מתקנים ועסוקים בתיקון המידות.
אמרנו במשהו שאנחנו נחשב כמת לא טעם חיות.
אחלה, עוד סיפור. כלומר, ברגע שאין לי משמעות לחיים, אז כן, אין לי סיבה לחיות, אין סיבה לקיש החיים. החיים ריקים מתוכן, מתוכן. הם יכולים להיות מבריקים מאוד בתוכן. יכול להיות שיש להם, שאדם מבין הרבה תוכן. יכול להיות שהוא אפילו עושה הרבה תוכן, אבל הוא לא חי תוכן. החיים שלו לא נותנים בתוכן. עכשיו, למה אני אומר שהדבר, שהנימוק הזה שבן אדם לעצמו הוא פחות מבן אדם לאלוקיו ובן אדם לעמו? למה? מסיבה מאוד פשוטה. כי בן אדם לעצמו אדם יכול לטעות, יש כאן, יכול להיכנס כאן שמץ שלא לשמע. טוב, זה בשבילי. זאת אומרת, בשביל שהחיים שלי יהיו שמחים, בשביל שיהיה לי נוח, בשביל שיהיה לי נעים. לכן אני אומר, זה צעד אחד פחות, ולא לגמרי, ולא לדעש, לא בגלל זה אנחנו עושים, אבל צריך לדעת שזה מה שקורה. כלומר, ככל שאנחנו מעמיקים יותר במידות טובות, ככל שהמידות שלנו יותר מתוקנות, אז ככה החיים מהירים, החיים מלאי משמעות, מלאי שמחה. בסדר? ואם לא, ואם אנחנו עוזבים את זה, מה קורה? מה יהיה חיים? מה זאת? בשביל מה נפלא? באמת, מיותר. בסדר? האמירה הזאת היא ממש נחמדה, להגיד אותה במקום של אנשים אידיאליסטים, שמסורים את הנפש על לימוד תורה ועל ערכים וזה וזה וזה. אבל זו אמת עצובה כשאין את זה. כלומר, האמת, איפה אפשר לראות את זה? אחרי תקופה שהיו הרבה ערכים שהסתובבו בעולם, הגיעה תקופה פוסט-מודרנית, שבה עסוקים לרוקן את כל הערכים מכל ועל. יכול לעמוד בן אדם ולהגיד, וואלה, אין לי ערך לחיים. אבל, ולכן אני הולך להתאבד. אבל אתם יודעים משהו? לא רק אני אתאבד. גם אני ארוג איתי עוד הרבה מאוד אנשים. אתם יודעים למה? לא בגלל שיש לי שום דבר נגדכם, אלא בגלל שגם לחיים שלכם אין משמעות. ואז הוא יכול להיות טייס שירסק מטוס עם 150 נוסעים איתו ברחבי האלפים, מפלתי שאף אחד מהם לא עשה לו שום דבר. למה? מסיבה מאוד פשוטה. לחיים שלי אין משמעות, ובואו נגלה לכם משהו מזעזע, גם לחיים שלכם אין משמעות. לא רק שלי אין משמעות ולכן אני מתאבד, גם אתם חסרי משמעות, גם החיים שלכם ריקים מתוכן. אז כן, מה זה משנה אם אתם חיים ומתים? אתם כלום. אין ערך. אין ערך לא רק לחיים שלי, אין ערך גם לחיים שלכם. שום מטרות טרוריסטיות לא היו לנו, לטייס הזה, אלא נטו זה. הוא לקח את המשפט הזה רק בכיוון ההפוך. מה קורה כשאין חיים? מה קורה כשאין משמעות? מה קורה כשאין מידותו? כשהחיים לא מהירים? והבחור גרמני, יש שם הרבה אנשים מבריקים. הרבה אנשים מאוד מבריקים, שיודעים להגיד הרבה דברים מאוד עמוקים. פילוסופים גרמנים מהפילוסופים הכי עמוקים שיכול להיות. אבל זה בשכל, זה לא מנקר. החיים מדקים מתוכן, סוג של בהמות. בהמה אחת פחות, בהמה אחת יותר, מה זה משנה? תמותו גם אתם, מה יש? בסדר? שאלות מה נתן בקשות? בעיקרון יש עוד סיבה אחת אחרונה, שזה בעצם לא סיבה, אלא זה פשוט הגדרה, כאילו זה להגדיר מידות טובות. בן אדם לחברו. אין בן אדם לחברו בלי תיקון מידות. לא רק שאין זה ולא זה, אלא זה אותו דבר. למה יום יבוא, ואנשים כאן בחדר ילכו להתחתנו? כשהם יתחתנו הם יד יבואו לרב שלהם, או לפני, או אחרי, או תוך כדי. יגידו, הרב, איך מנהלים יחסים, איך מתחתנים, מה עושים? אז הרב התחיל להגיד כל מיני דברים עמוקים וגדולים ויפים על היחס בין איש לאשתו וכו', אבל אני רוצה לשאול שאלה, למה התורה לא כתבה כלום? היא כתבה איך הולכים השירותים, היא כתבה איך מנהלים פוליטיקה, היא כתבה איך משיבים עבדה ומה עושים בדין רודד, אבל היא לא כתבה דבר בסיסי, איך בעל מתייחס לאשתו. יש איזה כמה מימות, כזה, בקושי. לא רק זה, אחרי החתונה, בעזרת השם, במזל טוב, יוולדו ילדים, ואז אותם תלמידים ילכו לרב וישאלו, הרב, איך מחנכים ילדים? איך, מה עושים עם היצור הזה? שמרביץ ומקלל ועושה כל מיני דברים נוראים? מה עושים? איך מתמודדים עם זה? אז הרב יענה, כל מיני תשובות, עמוקות וכו'. אבל גם על זה נשאל, למה התורה לא כותבת לנו הלכות חינוך? איפה זה? איפה הלכות חינוך קיימים? בתורה לא קיים לנו בשום מקום. הדרכות ברורות, תורה מפודלת, איך עוברים צעד צעד, מה עושים? לא כתוב. הסיבה לזה מאוד פשוטה. לפני שאתה מדבר על חבר שלך, דבר על עצמך. עזוב אותו. איך אתה תתנהג אליו, ואיך אתה תבל ולאשתך ולילדים שלך, זה השאלה מי אתה, מה מעניין אותך. אם אתה שקוע בעצמך, מה אתה רוצה שאני אגיד לך אוסף של המלצות דידקטיות, איך להסביר לבן שלך למה צריך להיות מנומס? אתה חיה, מה אתה רוצה, שהוא יהיה אדם? אתה באמת, אתה אכפת לך מעצמך. אתה רוצה שהוא יתנהג בצורה מנומסת? תהיה אתה טוב. ועל זה התורה דיברה כל הזמן, המידות טובות. תהיה אתה טוב, אז זה כבר קורה נמיד. בן אדם לחברו, למידות טובות, זה לא שני נושאים, זה אותו נושא. כלומר, על ידי תיקון המידות, גם כשמדובר על זהירות וזריזות ונקיות, וגם כשמדובר על האם אני שומר שבת או לא שומר שבת, או שומר שבת זה מעגל פינות או לא מעגל פינות, גם כשמדובר שם זה בעצם, זה בסוף בן אדם לחברו. כלומר, ככל שאני אטפס יותר גבוה בסולם, ככה גם הבן אדם לחברו שלי יראה אחר לגמרי. זאת הסיבה שבגללה, ככל שאנחנו מתפסים יותר גבוה במסילת השנים, אנחנו פתאום רואים את הקשרים החברתיים מופיעים. בזהירות, זריזות, נקיות, זה כמעט ולא מופיע. זה ככה בקטנה. ובעיקר תלוי גם בנקיות שזה מופיע, ויותר תלוי באדם עצמו, מאיך הוא מקיב לחברה. מתי אכפת לו מהחברה? זה ברמות הגבוהות, בחסידות, בענווה, מדברים על חברת הענב, שהיא ככה רצויה. וכן הלאה. מה זה יהיה דווקא במידות הגבוהות? של התפתחות של מידות טובות, מופיעה בסוף, בהתחלה, תוך כדי, מופיעה ביחסים בין אדם לחברות. עכשיו שוב, גם זה, זה לא בלמה, זה לא למה ללמוד מידות טובות, אלא זה השפעה. והמידות טובות משפיעות על בין אדם לחברות. אנחנו רוצים לקדם את הבין אדם לחברו של בישיבה, בפנימיות, באלה ואחד מקומות, על ידי תיקון מידות.
אמרת בעצם שבן אדם לעצמו כביכול לא הראשון.
מה זה ראשון?
בן אדם אבל צריך לתקן את עצמו ומתוך זה...
כן.
בסדר שלך...
מה זה ראשון? ראשון הכוונה זה לא... זה בסיבות. למה לתקן מידות, בסדר? אבל זה נכון, זה למה. עכשיו, איך אני מתקן את היחסים ביני לבין חברים שלי? לא על ידי אוסף פעולות חיצוניות. אלא אני יודע השאלה מי אני. זה שתי שאלות שונות. זה תשובה, שתי תשובות ושתי שאלות שונות. טוב, תמו כאן.
Hello?